פרק 51. הבשורה של המלאך השני. הכנסיות, אשר סירבו לקבל את הבשורה של המלאך הראשון, דחו במעשה זה את האור שמוצא להם מן השמיים. אלוהים בחסדו שלח להן את הבשורה הזו למען יאיר אותן ולהראות להן את מצבן האמיתי, אובדן רוחניות וסטייה מאמונה. בכך הוא רצה שילדיו יתחילו להכין את עצמם לפגישה עמו. הבשורה הראשונה ניתנה על ידי אלוהים בכדי להפריד את הכנסייה המשיחית מההשפעה המושחתת של העולם החילוני. אולם, רוב העם, אף מקרב הנוצרים, היו הכבלים הקושרים אותם לאדמה החזקים יותר משאיפותיהם השמיימה. הם בחרו בחוכמת האנושות והסתמכו עליה במקום לראות את האמת בבשורה אשר בוחנת את הלב. אלוהים מעניק לאנשים את אורו בתקווה שישמרו אותו בליבם וילכו אחריו, ולא ידחו אותו בבוז. האור השמימי הופך לחושך עבור המזלזלים בו. מאותו רגע שבו חדלה רוח הקודש לטבוע את חותם האמת בלבבות, כל ההקשבה לדברי הקודש היא לשווא, וכל דרשה היא חסרת תועלת. כאשר התכחשו כנסיות להשגחה האלוהית וזלזלו בבשורה המצהירה על הופעתו של המושיע, הפנה אלוהים את פניו מהן. המלאך השני בא אחרי המלאך הראשון באחריזו. נפלה בבל העיר הגדולה, כי השקטה כל הגויים מיין חמת תזנותה. האדוונטיסטים הנאמנים ראו בבשורה הזו הכרזה על הנפילה המוסרית של הכנסיות כתוצאה מהתכחשותן לבשורה הראשונה. הבשורה השנייה, נפלה בבל, הושמעה בקיץ של שנת 1844, והדבר הביא לפרישה של כ-50 אלף מאמינים מכנסיותיהם. המצהירים על נכונותה של הבשורה הראשונה לא ציפו שדבריהם יגרמו לפילוג הכנסיות או להיווצרות של ארגונים דתיים חדשים, ולא רצו בכך. בכל מה שעשיתי, אמר מילר, לא היה בי רצון להקים ארגון דתי נוסף לארגונים הקיימים, או לרומם אחד מהם על חשבון השני. רציתי שעבודתי תועיל לכולם. בחושבי כי כל הנוצרים ישמחו לשמוע על ביאתו הקרובה של ישוע המשיח, וכי אלה אשר אינם תומכים בדעתי לא יפסיקו לאהוב את אלה אשר קיבלו את הבשורה, לא יכולתי לעלות על הדעת שאי פעם יהיה צורך בהקמת כנסייה נפרדת. כל מטרתי הייתה להפנות את הנפשות לאלוהים, להודיע לאנשים על שעת הדין הבאה, ולהמריץ את רעי לתאר את ליבותיהם טרם פגישתם עם האדון. רובם של המומרים, בעקבות עבודתי, הצטרפו לכנסיות הקיימות עד כה. כשבאו אליי אנשים השואלים לגבי השירות שלהם, בכל עת אמרתי להם שילכו למקום שבו ירגישו בבית. לעולם בעצתי לא הפלטי כנסייה אחת לטובה על פני כנסיות אחרות. במשך זמן מה עודדו הכנסיות את מלאכתו של מילר. אך מרגע שהפנו גבם לאדוונטיזם, הנסו כל מאמץ על מנת לדכא כל עניין בתנועה. כל אלה אשר השתייכו לזרם החדש מצאו את עצמם עתה במצב קשה מאוד. הם אהבו את כנסיותיהם ושנאו לחשוב על פרידה מהן, אך כאשר נתקלו בלאג וברתיעה מצידה של הקהילה, כאשר נלקחה מהם הזכות לשוחח על תקוותם ולנחוח בכינוסים שבהם נדרש על חזרתו של המושיע, רבים התעוררו והשליחו את העול המוטל עליהם. בירות האדוונטיסטים, כי הכנסיות דחו את עדות דבר אלוהים, לא יכלו עוד להתייחס אליהן כאל נציגות של ישוע המשיח, עמוד האמת ומכונה. וכאשר הושמעה הבשורה, נפלה בבל, הם התחזקו בהחלטתם להתנתק מהקשר הקודם שלהם. מאותו היום שבו דחו הכנסיות את בשורתו של המלאך הראשון, החלו להתרחש בהן שינויים מעצבים. משהתכחשו לאמת, הן המשיכו לתמוך בתעתועיהן ולטפחם. אהבתם לאלוהים ואמונתם בדברו התקררו. הכנסיות ציירו את רוח הקודש, והיא, במידה רבה, הוסרה מהן. תקופת התמהמהות. כאשר חלפה שנת 1843, ולא הביאה עמה את בואו של ישוע המשיח, המאמינים אשר ציפו בתקווה כה גדולה להופעתו, היו אחוזי ספק ומבוכה. אולם, למרות אכזבתם, רבים המשיכו בחקירת כתבי הקודש, בעודם בודקים מחדש את העדויות של אמונתם ומעיינים שוב בנבואות, כדי להגיע להבנה עמוקה יותר. העדות הניתנת בתנ"ך תמכה בעמדתם ונראתה ברורה וחד משמעית. האותות הצביעו על ביאתו של המושיע, אשר ללא ספק תתרחש בקרוב. ואף על פי שבאותו זמן לא יכלו המאמינים לתת הסבר לאכזבתם, הם ידעו כי אלוהים לא עזבם בניסיונם הקשה. אמונתם התחזקה הודות לעדויות המשכנעות המצויות בכתבי הקודש, אשר הצביעו ישירות על תקופת התמהמהות. עוד בשנת 1842, צ'רלס פיץ', מובל על ידי רוח הקודש, תכנן תרשים של הנבואות, אשר האדוונטיסטים העריכו כמימוש הציווי הניתן דרך הנביא חבקוק. כתוב חזון ובאר על הלכות. אולם, אף אחד לא שם לב כי באותה נבואה מדובר גם על תקופת התמהמהות. לאחר האכזבה הגדולה התבהרה המשמעות הכלולה בדברי הנביא, כי אמר, כתב חזון ובאר על הלכות, למען ירוץ קורא בו, כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ, ולא יחזב אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. כל המצפים להופעתו השנייה של ישוע התמלאו חדווה, כי ראו שזה אשר יודע קץ עוד בתחילת הדברים, מעבר למאות בשנים, צפה מראש את אכזבתם ושלח להם מילות עידוד ותקווה. אלמלא הפסוקים האלה של כתבי הקודש המראים לילדי אלוהים כי היו על הדרך הנכונה, ייתכן שאמונתם לא הייתה שורדת בשעת הניסיון הזו. המשל על 10 עלמות, הכתוב בפרק כף ה' בספר הבשורה על פי מתי, מדגים גם הוא את ניסיונה של התנועה האדוונטיסטית בעזרת סיפור על אירוע חתונה מזרחית. אז תדמה מלכות השמיים ל-10 עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצנה לקראת החתן. 5 מהן היו חכמות ו5 כסילות, וכאשר בושש החתן לבוא, ותנמנה כולן ותרדמנה. התנועה הנפוצה, אשר נולדה בעקבות הבשורה הראשונה, מיוצגת במשל על ידי 10 עלמות. לעומת זאת, החתן המתעכב מסמל את הימים שעברו בציפייה, באכזבה ובהתמהמהות. בתום המועד המובטח, היו המאמינים האמיתיים עדיין בטוחים כי קץ כל הדברים לא היה רחוק. אך תוך זמן קצר נהיה ברור שהם החלו לאבד את התלהבותם ואת התמסרותם הקודמות, וכי נפלו למצב המיוצג במשל על ידי העלמות שנרדמו בעודן מחכות לחתן המתמהמה. באותה תקופה החלה להופיע פנאטיות. כמה מהמאמינים שטענו כי הם תומכים בבשורה בקנאות, דחו את העיקרון הבסיסי אשר בעליונות דבר אלוהים, ובעודם מכריזים כי רוח הקודש מנחה אותם, החלו לפעול על דעת עצמם, נכנעים לתחושותיהם ולדמיונם. נמצאו גם כאלה שמתוך קנאותם העיוורת, ציינו לגנאי כל אדם אשר לא תמך במעשיהם. פעילותם לא זכתה לאהדה בקרב הכנסייה האדוונטיסטית, אך ליבטה עוד יותר את להבת ההתנגדות לאמת. העטפה של הבשורה הראשונה בשנת 1843 ושל קריאה של חצות הלילה בשנת 1844 ריסנה את הכוחות הקיצוניים ואת סכנת המחלוקת. אנשים אשר התאחדו בתנועה זו מצאו שלוות נפש וליבם נמלא אהבה לזולת ולישוע המשיח, אשר אותו קיוו לפגוש בקרוב. אמונה אחת ותקווה אחת רוממו אותם מעל כל השפעה של העולם הזה והגנו עליהם מפני התקפות של השטן.